לכם שוב, מה שלומכם? אתם איתנו כאן בעוד פרק של קשיבות, כאן בכאן הסקטים ובכל אפליקציה יישומון הסקטים שחביב עליכם. לי קוראים רז חסון ואני נמצא כאן שוב עם סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס במרחב הטיפולי. היי סמדר.
היי רז.
מה קורה?
טוב מאוד.
תקשיבי, אני נורא נרגש, אני חייב לומר, כי מכל הנושאים שבהם עסקנו ככה לאורך העונות הקודמות וגם בכמה פרקים שחלפו מאז שפתחנו כאן את העונה החדשה שלנו, זה נושא שבאמת מלהיב אותי, כי א', אני עוד לפני שפתחנו את המיקרופון, אמרתי לך, הנושא הזה יהיה אש, כי מהניסיון שלי, שהוא עדיין נורא טרי באופן יחסי, אנשים נורא צמאים לזה, כי אחד האתגרים, אחרי שדיברנו על עבודה ודיכאון ומיליון ואחד דברים וכאב פיזי, אחד הדברים אולי הכי מורכבים, להתמודד איתם, עוד פעם, שחלק מהאנשים מתמודדים איתם, כי חלק פשוט עדיין לא נמצאים במקום הזה.
או שכבר לא,
למרות טוב, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל זה הורות. ואיך מיינדפולנס נכנס לתוך התפקיד הזה של הורה והורות, והמערכת יחסים הזו שנבנית עם ילדים, והאם בכלל מיינדפולנס זה משהו שיכול להיכנס גם לעולמות של ילדים?
מעולה.
אז יש לנו פרק שלם לדבר על כל זה, אז אם אתם הורים תגבירו, אם אתם לא, שימו משהו שצעירים עושים, לא יודע, MTV, מה הצעירים עושים? סתם. לא, זה גם, זה יעניין אתכם מאוד. אז בגדול, דיברנו על כל מיני דברים, כמו סטרס, כמו אחריות, כמו ביקורתיות, כמו מיליון דברים, שמן הסתם רלוונטיים גם לדינמיקה שלנו עם הילדים.
אז לגמרי.
מה אפשר עוד להוסיף למיינדפולנס כדי להתאים אותו עוד יותר לדינמיקה, לא יודע, כאיזשהו אמצעי מסייע בתפקיד ההורה.
אז אני אתחיל מלהגיד ולהזכיר שאומנם במקומותינו מקובל לדבר על מיינדפולנס כטכניקה ומיינדפולנס ככלי, ואני אהיה שוב הנוטניקית הזאת שמחזירה אותנו להתחלה ואומרת שמיינדפולנס זה state of mind. זה איזשהו הלוך רוח שאנחנו יכולים לטפח ולפתח בתוכנו, ושיתרונותיו, מעלותיו ותרומתו לרווחת הנפש שלנו, כבר הוכחו מחקרית, ואני חושבת שרבים מהאנשים שמתרגלים מיינדפולנס בכל מיני אופנים, מעידים על כך ויודעים מכלי ראשון. אז בהקשר הזה, בוודאי שמיינדפולנס מאוד רלוונטי לילדים, בפני עצמם, להורים בפני עצמם, ולאינטראקציה ביניהם. אנחנו נתייחס עכשיו בעצם לכל אחד מההיבטים האלה, אבל אני כן אגיד שהפרק הזה הוא לא הפרק שאנחנו בו מושיבים את הילדים להאזין ואומרים להם, הנה, קחו ילדים, זה הפרק שאתם תקשיבו לו, אנחנו נלך לנוח קצת, אלא השיח שלנו כרגע הוא מיועד להורים, ודרך הדברים שנעלה פה, נוכל להסביר יותר על האופן שבו אנחנו מנגישים את המיינדפולנס לילדים. אני חושבת שזה קצת שונה ממה שאתה שאלת, האם יש התאמות. המיינדפולנס הוא אותו מיינדפולנס, אנחנו פשוט אולי עם ילדים מגיעים אליו.
אין איזשהו ספשייל פיצ'ר להורים.
בדיוק, זה לא אדון כזה, שתמורת דולר 90 אתה יכול
תוכל לשדרג את הטכניקה הקיימת למשהו שיעזור לך בהורות שלך.
בדיוק, אז הרעיון הוא שאנחנו מנגישים את המיינדפולנס לילדים שלנו, באופן שהוא מותאם לגיל, לשפה, ליכולות שלהם, ובהקשר של ההורים עצמם, איך אנחנו בעצם פוגשים את עצמנו ואת הילדים, לא רק מהמיינדסט היותר קבוע אוטומטי, אלא מתוך אותו חדר פנימי קטן, שאני מקווה שכל אחד ממאזיננו ככה מגלה ומפתח, חדר המיינדפולנס הפנימי.
את יודעת, כאילו, יכול להיות שאני מקדים קצת את המאוחר, אבל עכשיו אמרת באמת שהמיינדפולנס הוא אותו מיינדפולנס, כן? כלומר, מדובר בהלוך רוח ולהיות נורא מחוברים וקשובים לרגע הזה ממש. ובמקום הזה אני דווקא פתאום חושב שאנחנו כמבוגרים דווקא יכולים ללמוד הרבה מילדים, כי להם יש איזושהי עמדת, לא יודע, הם עדיין לא הושחתו בכל מיני טרדות וכל מיני דברים כאלה, כי אני אב צעיר, כן, הילד הגדול שלי הוא בן 4, וזה נורא משעשע אותי שמבחינתו, כל מה שקרה פעם, לא משנה אם זה היה לפני שנה וכו', זה היה אתמול. ככה הוא אומר, אתמול, כשהייתי בזה, עכשיו זה היה לפני חודשה, אבל זה אתמול. יש אתמול, ויש את מחר. מחר זה כל דבר שהוא לא אתמול ולא עכשיו. כל דבר שיקרה בעתיד הוא מחר, ויש את העכשיו. ועכשיו זה הדבר היחיד שהוא באמת, כאילו, את יודעת, אין פה איזה מיליון חלוקות לתתי זמן, לחודשים ושנים אחורה או שנים קדימה. יש את מחר, יש את אתמול, ויש את עכשיו.
ואם היינו יכולים לעשות מיפוי של אזורי הזמן האלה בנפש שלו לעומת בנפש שלנו, כנראה שהיינו רואים איזה עכשיו ענקי אצלו.
ממש.
נכון? ואיזה שתי נקודות, אחת כתוב עליה מחר ואחת אתמול. ואצלנו, ביום טוב, אתה תוכל בעין בלתי מזוינת לראות איזה נקודה שכתוב עליה עכשיו.
אולי שנייה אחת בדיוק של עכשיו. וגם, כאילו, מעבר לזה הוא... עוד פעם, נורא מחנכים בבית, את יודעת, להיות מודע לתחושות שלך בכל רגע. זאת אומרת, אם אתה מרגיש משהו, אז מה אתה מרגיש עכשיו? אנחנו נורא מדברים על זה בבית. אבל, זאת אומרת, זה נראה לי משהו כאילו קצת אולי טריוויאלי, כי ילדים, באמת, מה שקורה להם עכשיו, זה מה שקורה להם עכשיו. עכשיו אני כועס, אני רב עם החבר, בעוד דקה אנחנו נהיה שוב החברים הכי טובים בעולם, כי זה מה שמרגיש לנו עכשיו.
אז אני חושבת שהאומנות הגדולה שאליה אנחנו שואפים, קשורה למינון הנכון, שיעזור לנו לא לקלקל את הילדים שלנו, כמו שאמרת, לא להשחית אותם מהר מדי, ולשמר משהו מהאיכויות האלה שהן כל כך בולטות לנו אצל ילדים צעירים. זאת אומרת, אני חושבת שכשילד... כבר עומד על שתי רגליים, או אפילו מתנייד בעולם, גם אם על 4 או 6, והוא מסוגל להביע את עצמו, אפילו אם לא במילים, אלא בהבעות, אנחנו ממש יכולים לראות את האופן שילדה או ילד משוקעים ברגע הזה, ואין בלתו. עכשיו, זאת פריבילגיה נהדרת, שבוא נגיד שבעולם האמיתי, כשהם מתחילים לגדול, היא כבר לא יכולה להתקיים באותו מינון. הבעיה היא שהמרוץ שמתחילים להיכנס לתוכו, מרוץ הדוינג, ההישגיות, ההספק, התחרות, הוא יכול לקלקל כל חלקה טובה. ומה שאנחנו יכולים לעשות זה לעזור בלשמר את האפשרות הזאת להיות באופן יותר מלא ברגע הזה, אבל אני כן אדייק ואגיד שילדים בני 2, 3 או 4, כשאנחנו רואים אותם באופן מלא, בתוך התחושות שלהם או בתוך הרגשות, זה לא מיינדפולנס שאנחנו מתכוונים אליו, כי אין בזה בהכרח את הכוונה. כלומר, כשאני מתרגלת מיינדפולנס, ואני שוב מזכירה פה משהו שהוא מן הנשכחות, יש לי כוונה ורצון להיות נוכחת ברגע הזה ולשים לב.
אצלם זה הדיפולט פשוט, בדיוק. כי אין דבר אחר.
שזה נהדר, בוא נגיד זה נהדר, אבל אנחנו כשאנחנו מדברים על הכנסה של מיינדפולנס, אנחנו כן עושים איזושהי פעולה בסיסית של
כיוונון,
בדיוק, שהיא כיוונון של תשומת הלב. אז אם אני חוזרת לשאלה שלך ששאלת בהתחלה, אני יכולה לסרטט בגדול 3 תחומים שאליהם אנחנו מתייחסים כשאנחנו אומרים מיינדפולנס עם ילדים. אנחנו מתייחסים קודם כל איך אנחנו כהורים חיים, מתנהלים, מתקשרים עם הילדים שלנו באופן שהוא מוזן גם על ידי מיינדפולנס. זה תחום אחד. התחום השני הוא באמת ההזרמה של המיינדפולנס אל מרחב האפשרויות שיש לילדה שלנו, שתהיה לה בתוך השדה הזה שהיא רואה, תהיה לה את האיכות הזאת, שתכף נדבר על מה זאת האיכות הזאת בשפתם של הילדים או בדרכם של ילדים. ועוד כיוון שאני לא אכנס אליו כאן, הוא באמת השילוב של מיינדפולנס במרחב הטיפולי בילדים. זה לא תחום שאני עוסקת בו, כי אני לא מטפלת בילדים, אבל אני יכולה בהחלט להעיד על כך שמיינדפולנס נכנס, כמו בעולם הטיפול במבוגרים, נכנס וקיבל מקום של כבוד, גם בטיפול פסיכולוגי בילדים. אז אני רוצה להתחיל ברשותך, בתור הורה, לדבר על מיינדפולנס בהורות. באנגלית ממש מדברים על מיינדפול פרנטינג, הורות מיינדפולית. אחד הדברים הכי יפים ששמעתי לגבי זה, זה בחור שמלמד מיינדפולנס ואומר, מבחינתי מיינדפולנס בקשר עם הילדים זה כמו המסכת חמצן במטוס. קודם כל, ההורה צריך לשים על עצמו. אל תרוצו לרדוף אחרי הילדים שלכם עם המסכה. קודם כל, שימו לה את המסכה על עצמכם.
כי אם אתם לא תהיו שם כדי להוביל את הדבר הזה, אז איך זה יגיע בכלל לילדים?
כן, זה, אנחנו לא נצעק על הילדים שלנו, תהיו בשקט. עכשיו, בעיניי, הדרך בהי הידיעה, לטפטף מיינדפולנס, ומיינדפולנס, כמו שאמרתי מזמן, שמיינדפולנס זו איכות שאי אפשר להזריק אותה פנימה. סבבה, זה לא בוטוקס. מיינדפולנס זה בטפטוף איתי. זה בחלחול.
אבל זה מה יש.
בדיוק, ממש. אולי יום אחד אפשר יהיה לקחת, אתה יודע, בוקר וערב, כמוסת מיינדפולנס.
כן, או כמו אם ראית את סרט המטריקס הראשון, את יודעת, הוא בשנייה, הוא התעורר ואמר, I know Kung Fu. זה לקח בדיוק רגע עד שהקורץ נטען.
כן.
אז למה לא פשוט, את יודעת, כשאנחנו נולדים, פשוט לטעון לנו את זה ל...
אני בעד. ועד אז, אנחנו נמשיך בשיחה הזאת שלנו. מודלינג. מודלינג זה אמצעי החלחול הכי טוב שיש. ואני אספר לך כאן סיפור לדוגמה. מורה למיינדפולנס, שמתארת איך היא קיימה איזשהו שיעור, והלכה למלא קד זכוכית במים, והיא רצתה לחסוך קצת זמן, אז היא השאירה את הקד לעמוד לא כל כך יציב מתחת למכונה שממלאה את המים, ואז כולם שומעים, פום! הקד נשמט והתנפץ לאין ספור רסיסים. עכשיו אני עושה רגע פריז על התמונה. בוא נדמיין רגע מה היינו מרגישים במצב כזה.
בתור המורה?
בתור המורה וגם בתור התלמידים.
או בתור הארגרטל, שפשוט הפקירו אותו.
בתור
הווזה. כן.
אז לפני שאני אגיד משהו על המורה, כל מי שהיה שם כמובן זינק ממקומו, ואוי, אוי, 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 איזה בעשה, איפה יש מטטה, איפה יש, בואי נעזור לך. והיא פשוט אמרה להם, רגע, אנחנו באמצע שיעור. אני רק קמתי למלא לנו מים. בואו, חוזרים לשבת.
תטפל בזה אחר כך.
עכשיו, זה היה מין רגע של תדהמה, זאת אומרת, מה זה הרצפה מחוסה בזכוכיות ומים ו... אמרה, כן, אבל אנחנו לא יושבים שם. ואין כרגע, אף אחד לא מסתובב כאן כרגע. זה מודלינג. זה מודלינג שהוא עובר כמובן בהתנהגות, אבל הוא משקף איזשהו שוני בהתייחסות העמוקה. זאת שיכולה לשים בצד את הפיקסינג מיינד, את הנטייה הזאת לתקן ולסדר ושהכל יהיה בסדר? ולעשות בחירה, מה חשוב לי עכשיו? והאם אני רוצה למשוך עכשיו את כל החבר'ה לתוך איזה מסע איסוף זכוכיות, סתם כי זה לא נעים לי שיש זכוכית שבורה. אז אני חושבת שזו דוגמה מצוינת לסוג המודלינג שאנחנו יכולים לעשות גם עם ילדים, אוקיי? משהו נופל ונשבר. כוס מים נשפכת ומרטיבה משהו. האופן שנגיב הוא יכול להיות מאוד מיינדפול ובעל אפקט מלמד מאוד, והוא יכול להיות מאוד אנמיינדפול, כלומר אוטומטי, תגובתי, קצר רוח, וגם הוא מלמד מאוד. והאופן שנגיב הוא עוד נדבך שמעצב את העמדה של הילדים שלנו כשהם יעמדו מול הסיטואציה הזאת שלא בהכרח אנחנו מנהלים. אני זוכרת, יש לי חבר טוב שתמיד כשמשהו נשבר, הוא קודם כל צועק, הזדמנות לחדש.
שזה נחמד ממש. מאוד, זה נורא הומוריסטי, אבל לא יודע, לתחושתי, אנשים שאומרים, מזל טוב, כל מיני כאלה, עוד פעם, יכול להיות שאני גם מאוד טועה, אבל אלה אנשים שלא בהכרח, לא יודע, התחנכו באופן הזה, כי נניח אני בתור הורה, את יודעת, אם משהו נשבר בגלל איזושהי התנהגות שהיא קצת רקלסית, אני לא כועס או צועק, אבל כן לנקות ולהרים וכולי, והחשש שלי הרבה פעמים ממצב שבו, אגב, יש לי עם זוגתי נניח הרבה, לא יודע אם הרבה, אבל ויכוחים על העניין הזה לפעמים, כשהחשש שלי הוא שאם אני אקח את זה יותר מדי במיינדפול, כאילו בצורה נורא מיינדפול נסית, זה איפשהו יגיד לו, יעביר לו מעין מסר של אז דברים נשברים. אז בסדר, את יודעת, כאילו מין תחושה של חוסר ערך לדברים. אז אם האגרטל נשבר, אם התמונה נשברה, אם הטלוויזיה נפלה מהקיר, קרה! יאללה, הזדמנות לחדש! כאילו, איפה עובר הגבול שם?
כן. תראה, אנחנו יכולים לקחת, לקצה את כל הדברים. אני חושבת שזה קודם כל קשור להבנה שלנו את הסיטואציה. כלומר, אני אפילו אגיד יותר מזה, אם אני יודעת שהילדות שלי הן נוטות יותר לשים קצוץ, אז ברור שאני אנכיח משהו שאומר זה לא טריוויאלי. לעומת זאת, אם הילדות שלי, אני יודעת שהן סופר רגישות על גבול חרדתיות, עם רגישות מאוד גדולה לאשמה, או נטייה לאחריות יתר, אז התיקון שאני צריכה לעשות, הוא בהחלט בכיוון של להוריד את נפח התגובה לאירוע. אז כאן יש את התבונה שלנו כהורים, מתוך הכרה בנטיות של הילדים שלנו.
כן.
עדיין אני אגיד, ואני אעשה פה תיקון מאוד חשוב, כן? כי כשאמרת, אם אני אתייחס לזה באופן מיינדפולנסי, להתייחס מיינדפולנסי, זה אומר לעצור לפני התגובה האוטומטית, ולוודא שאני בוחר איך אני מתנהג. זהו. יכול להיות שאני אבחר לבטא כעס, כי אני חושבת שזה דבר שהוא נכון ומתנהג. הסיטואציה.
כן, הדיפולט זה לא, זאת אומרת, הדיפולט של התגובה מיינדפולנסית, הדיפולט הוא לא פשוט להעביר את זה בצורה נורא.
ממש לא. אלא לחלץ את עצמנו מתגובה אוטומטית, שתבועה ברבים מאיתנו, כן? נשבר, אז אוי ובוי, לא עשו את מה שאמורים לעשות, אוי ובוי. ומיינדפולנס זה לא אומר לסבר את האוזן ולהתפייס עם כל התנהגות באשר היא, אבל היא כן, העמדה הזאת היא מציעה לנו לעצור רגע, להרחיב פרספקטיבה, כי כמעט תמיד, אלא אם כן זה לרוץ לכביש או לתקוע מברג בשקע חשמלי, שכדאי מאוד שנגיב מיידית, אוטומטית, הישרדותית, אבל כל מה שמעבר לזה, שזה 99.9 מההתרחשויות, לעצור ולהגיד, אוקיי, can I see the bigger picture? האם אני יכולה לראות את התמונה הגדולה יותר, ואז לבחור? ושוב אני מזכירה שגם בזה יש מודלינג שהוא מאוד חשוב. כלומר, כבר היו לי אירועים שאני יכולה להסתכל על סיטואציה, לקחת לעצמי את המרחב זמן הזה, ואז באופן שהוא לא מתלהם להגיד, זה ממש ממש לא מקובל עליי. וזה הפעם האחרונה שהדבר הזה קורה, זה אחרת מאשר לצעוק, ולהתחיל עם כל מיני סופרלטיבים שליליים, שפשוט לא משיגים גם את המטרה שלנו. אז אם אני מרכזת את זה לשלושה צעדים, אז אני אומרת, קודם כל תשומת לב, היכולת הזאת להגיד, אוקיי, נפל דבר, תרתי משמע לפעמים. אחרי זה, השלב השני, פוז. תשתהה. ובתשתהה הזה יש את כל מה שאנחנו מדברים עליו המון. שים לב לגוף שלך. תראה, אם אתה ברמת עוררות מאוד גבוהה, זה לא הרגע הנכון לשלוף. אפילו 10 שניות של איסוף עצמי והורדה של גובה הלהבות הפנימיות שלנו, יסייעו לייצר תגובה מיטיבה יותר. והשלב השלישי הוא באמת כבר השלב של תגובה מתוך פרספקטיבה יותר רחבה, ומתוך ככל האפשר זיהוי של המוטיבציה שלנו, הכוונה למה אנחנו שואפים כרגע. יכול להיות שאני אגיד, הכי חשוב לי זה שהבת שלי תיקח חלק בתיקון או תיקון הנזק, או בארגון אחרי הסערה. יכול להיות שאני אגיד שהדבר החשוב לי כרגע הוא לשבת לדבר איתה. וככל שיש לי פרספקטיבה יותר גדולה, מתוך מודעות לאיפה שאני נמצאת, כך יש לי חופש גדול יותר להגיב.
בוא נגיד במקרה שלי זה בעיקר להרתיע אותו מפני התעסקות עם התקליטים שלי, כדי שהוא לא ישבור עוד תקליט שאני מאוד 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 אוהב.
שכאן אני מוכרחה באמת להעמיד דברים על דיוקם ולהגיד שאורות מבוססת מיינדפולנס היא בשום פנים ואופן לא אורות שמבטרת על גבולות. אני חושבת שמי שמתבונן באמת רוב קשב ובמבט מעמיק בילד מיד יזהה כמה חשובים גבולות ברורים ולווים ברורים לצמיחה בריאה של ילד, להתפתחות בריאה של נפש. ההבחנה הזאת בין מותר לאסור היא מאוד מאוד חשובה. פשוט אפשר את התהליך הזה לייצר בצורה שהיא הרבה יותר מבוקרת, ולכן גם מיטיבה איתנו יותר. אני פוגשת הרבה מאוד הורים שמבלים לא מעט זמן בלהתחרט ולהרגיש אשמים, על כל מיני התנהגויות שהם חושבים שהם היו יכולים לעשות אחרת. עכשיו, כאן גם המקום להגיד, כולנו נפגע בילדים שלנו ונעליב אותם לפעמים, ונבהיל אותם, על חשש.
אף ילד לא יצא נטול סריטות מחוויות הילדות שלו ותקופת ההתפתחות שלו.
The story goes שבאה האישה לפרויד כבר כשהוא היה ישב באנגליה, כבר בערוב ימיו, באה עם תינוק שזה אתה נולד, והיא אמרה לו, דוקטור פרויד, אני צריכה את עזרתך, אתה שיודע כל כך הרבה על הנזקים שההורים גורמים לילדיהם מבלי דעת, תנחני איך לגדל את הילד הזה. והוא אמר לה, לכי לביתך, עלי והצליחי, כל אחד עושה את הטעויות שלו ויפעל בדרכו, אני מאוד מעריך את הכוונה הטובה שלך, וזה ודאי יהיה לטובת בנך. וזהו.
רק אל תשכחי ביציאה לשלם למסגרת ה... אוקיי, אז עד עכשיו דיברנו בעצם על איך מיינדפולנס יכול לשמש הורים באינטראקציה וביחסים שלהם עם הילדים, אבל איך המיינדפולנס יכול לשמש את הילדים עצמם? קודם כל, כאילו, את יודעת, הורות בדרך כלל אין הרבה הורים שהם בני 10. זה בדרך כלל בגילים קצת יותר מבוגרים, אז זה כבר לא כל כך משנה בין כמה אתה כבר מספיק מבוגר להבין. אבל ילדים זו פריזמה די רחבה, כן? ויש ילדים, את יודעת, מאוד צעירים, יש ילדים אולי קצת יותר שיותר מבינים. איך מעבירים את הדבר הזה, את יודעת, לכולם?
שאלת השאלות בתחום, ואני שמחה ששאלת אותה, ואני אנסה אפילו להשיב. קודם כל, כמה מילים על הערך של מיינדפולנס בקרב ילדים, כפי שאנחנו רואים את זה גם ממחקרים מובנים יותר, שחקרו בעיקר מסגרות חינוך שהתחילו לשלב בהם מיינדפולנס. אז להגיד קודם כל, באיזה אופן זה רלוונטי ומיטיב, בראש ובראשונה, מיינדפולנס מאוד מסייע לויסות. לויסות החושי. מה אני עושה כשהצלילים חזקים מדי? מה אני עושה כשהגריעה החושית היא עלולה להיות מאוד מאוד מציפה? הויסות הרגשי. התמודדות עם רגשות שונים שיכולים להיות בחלקם הגדול מאוד עוצמתיים, שיכולים לגמרי ככה לחטוף את ההגה מהידיים של הילד, כן? מה שנקרא, מי שלא ראה ילד זועם, לא ראה שערה מימיו.
ובהצלחה גם עם המופע הנפלא והמלבב הזה.
ובאמת עשינו פה את המעבר המאוד מהיר מויסות הרגש לויסות ההתנהגות. ואני חושבת שיהיה נכון להגיד שבכלל המעבר הזה מילדות, ינקות, לבגרות, הוא מסע שכולל המון לימוד של אמצעי ויסות ושל דרכי התנהגות, ואמור, אנחנו אומרים להיכנס בצד אחד ולצאת בצד השני לקראת הבגרות, מצוידים ביכולת להתנהל בתוך עולם שאנחנו יודעים כבר, הוא לא פשוט, הוא מבטיח לנו סטרס, הוא מבטיח לנו אתגרים ואכזבות וכשלים. ואם יש משהו שאפשר להגיד על הדור הזה, של התינוקות והילדים הצעירים, זה שההורים שלהם, הרבה יותר מדורות קודמים, עסוקים בלייצר להם עולם יותר טוב, יותר נוח. הם בוחרים את המזרון הכי אורתופדי, עם המגן מזרון הכי יווה, והכותנה האורגנית.
יש בכלל מכשיר לכל דבר, כן? יש מחמם מגבון למחמם המגבונים.
אוקיי.
כן, זה אז, ברמה הזאת.
ואני בהכללה גסה יכולה להגיד ששילוב של מיינדפולנס, הוא פוגש את הפלונטר הזה של הקיום האנושי מכיוון אחר. הוא לא אומר, אני אמשיך את המרדף כדי בעצם להפחית חיכוך בין הילד שלי לבין העולם, אלא הוא אומר, הילד שלי יחווה חיכוך, כי זו דרכו של עולם. אני אבחר איפה אני מגן עליו דרך זה שאני מונע את החיכוך, ואיפה אני מגן בזה שאני מלמד אותו דרכים לפגוש את זה. להכיל, למצוא פתרונות, להתאים את עצמו, להתרחק אולי לפעמים. אז להכניס מיינדפולנס זה בעצם לעזור לילד שלנו להיות יותר קומפטנטי, יותר מסוגל, דרך זה שהוא מחובר יותר למה שקורה באמת, ומאמציו מושקעים לא רק בהימנעות, אני לא רוצה לפגוש את, אלא גם בבניית תחושה של אני מסוגל לפגוש את, גם אם למשל זה לא נעים. ואפילו יש לי דרכים לבחור טוב יותר את מה שאני עושה.
השאלה אם יש המלצת הגשה בעניין הזה מבחינת גיל, כי אני אומר עכשיו משהו שלכאורה קצת היסטורית, מה שאמרתי בהתחלה, אמרתי שילדים יש לנו מה להתקנא בהם בעניין של מיינדפולנס, כי העניין של הרגע הזה הוא מאוד רחב, זו יריעה מאוד רחבה, יש להם את האתמול, יש להם את מחר, אבל עכשיו מקבל מהם הרבה יותר תשומת לב בהשוואה אלינו, אבל מצד שני, ילדים הם נורא אימפולסיביים, זאת אומרת, אם אנחנו אומרים, כמו שאמרת, הקטע הזה של תבין את הסיטואציה ופוז, אוקיי? כאילו, תעצור רגע. הילדים בדרך כלל נורא, נורא, נורא מתקשים בפוז, כי הם נורא, נורא תגובתיים, כן? קורה משהו, הם מגיבים מיד, וזה, זאת אומרת, זה נורא, את יודעת, ילדותי, כי מה לעשות? מדובר בילדים, אז זה מאוד אופייני. וכמו שנראה לי, נורא קשה להשתלט על את יודעת, על הדבר הזה.
אז אתה יודע, אני שוב במסגרת בחזרה לעבר של השיחות שלנו, אתה בטוח זוכר שדיברנו על זה שלתרגל מיינדפולנס, לתרגל מדיטציה, זה לא לשלוט במחשבות. ההפך הוא הנכון. זה לאגון בנקודה מסוימת, שהיא כאן ועכשיו, ואצל רבים מאיתנו הנשימה, ואז להתבונן, להתבונן במופע של המחשבות, להתבונן במופע הרגשי. אין כאן עבודה של השתלטות על, אין כאן עבודת אילוף במובן של אני רוצה שעכשיו תעשה X, וכשתעשה X אז אני אתן לך פרס. אותו דבר, אולי ביתר סט, כשאנחנו רוצים להגיש ולהנגיש מיינדפולנס לילדים. אנחנו לא באים עם השאלה, איזה התנהגות אני רוצה להכחיד עכשיו.
למרות שזה נורא מפתה.
אני רואה את המבט המנצנץ שבעיניך.
בשביל מה אנחנו לומדים מיינדפולנס בילדים, אם לא כדי לגלח את כל מה שזה.
אז אנחנו רוצים לפחות בשיחה הזאת נדבר על החלק הזה. כשנסגור את המיקרופונים, אולי אנחנו נעסוק בעוד שיטות.
זה יכול להיות פודקאסט, אגב, אחר לגמרי, לא פחות פופולרי נראה לי מזה הנוכחי. מה קורה כשהמיקרופונים נסגרים פה?
אז מה שאנחנו רוצים הוא לשאול, מה אני כן רוצה להביא? בסדר? ויכול מאוד להיות שטפטוף של מיינדפולנס ביום יום עם ילדים, הוא בכלל לא עוסק בהדברה של התנהגויות, אלא דווקא בהרחבה של אזורים נפשיים שאנחנו יודעים שמסייעים לויסות. לדוגמה, אני יכולה בכל ארוחה עם הילדים לבחור משהו אחד שאוכלים, למשל פרוסת מלפפון, למשל כוס של מיץ תפוזים, ודקה או שתיים או שלוש לפגוש את זה מזווית מיינדפולית. כלומר, מי מצליח להריח אם יש לו מלפפון ריח? וואו, מדהים. וכשאתה שם אותו על הלשון, הוא קר או חם? הוא קר, חמוץ או מתוק? אתה יכול לראות דרכו? אז הוא לא שקוף. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, איך זה קשור? אני לא יכולה לבוא לילד ולהגיד לו, עכשיו מתרגלי מיינדפולנס עם פרוסת מלפפון, אתה מוכן? איבדתי אותו אחרי המילה השלישית. זה בא מתוך החוויה. וכל מה שאני אומרת עכשיו הוא נכון במיוחד לגבי ילדים צעירים. נגיד, גיל הגן. כשילדים מתחילים להיות קצת יותר גדולים, נכנסים לתוך גילי בית הספר, וכמובן מה שאני אומרת הוא מוכלל ויש יוצאים מן הכלל לכאן ולשם, וכל הורה יודע לזהות. בשלב יותר מאוחר, אני יכולה להרחיב את ההתבוננות לא רק אל מה שבחוץ, אלא גם למה שקורה בתוכי מעבר לרמה החושית. בסדר? כי נגיד עם מלפפון נתנו את הדוגמה שזה יותר תשומת לב חושית. עכשיו, זה משהו שאפשר להתחיל כבר לעשות בגילי הגן המאוחרים יותר, להתחיל להגיד, מי יכול להראות לי פרצוף כועס? וכאן פתאום אנחנו מתחילים לדבר על רגשות, על הבעות פנים, כמשהו שהילדים גם יכולים להתבונן בו, לא רק שהוא נופל עליהם והם בתוך הלהבה, אלא אני מתחילה לייצר מרחק מסוים מהחוויה, שזה מה שמאפשר לי גם להתבונן בה. ואולי כמה ימים אחרי זה, כשפתאום יהיה כעס, אני אוכל להגיד, זה בדיוק כמו הפרצוף שהיה כשדיברנו על כעס. אתה כועס עכשיו? איפה אתה מרגיש את זה? מה קורה? ואני יכולה גם לפעמים לתת דוגמאות. זאת אומרת, יש אנשים שהם כועסים, יש להם כדור כזה מאוד מאוד גואש בבטן. יש אנשים שמרגישים שהידיים שלהם נהיות לאגרופים, והם רוצים להרביץ. עכשיו, אפשר בהזנה הראשונה להגיד, כאילו, גם מה אני מחדשת פה, וגם מה זה מועיל. כל אלה הם דוגמאות בודדות וקטנטנות מיני אין ספור. שבהן אנחנו מכניסים לתוך השיח עם הילד, לתוך החוויה של הילדה, מבט מתבונן. ושוב להזכירנו, התבוננות היא הגורם המרפא בתפיסה הבודיסטית ובגישה מבוססת מיינדפולנס. עצם היכולת שלי להתבונן ולזהות. יש באנגלית ביטוי שאומר name it to tame it. אוקיי? Okay? כלומר, תן לזה שם כדי לרסן את זה. אז אנחנו נעדן את זה ונגיד, תן לזה שם כדי לבסט את זה. זה ברור שאם אני יודעת לזהות את הכעס שלי, ולא רק לכעוס, אני במקום אחר. והרבה פעמים את השיחות שמתאימות לגילאים יותר מבוגרים, שאני יכולה לדבר עם ילד בן 8 או 10 או ילדה בת 12, להגיד, הרגשת ככה, הרצון היה לעשות כך וכך, אולי אפילו הגבת, ואיך התחושה עכשיו, ודרך זה לדבר על ההשתנות של הרגשות. ולדבר על בחירה אולי של התנהגות, אתה יודע, ביום מן הימים. ועוד היבט של עבודה עם ילדים דרך המיינדפולנס, הוא גם להתייחס לאותם גורמים יותר מעוררי סבל, שיש ילדים שהם נורא הישגיים או נורא שיפוטיים כלפי עצמם. ומה שהם זקוקים זה דווקא את האפשרות להתבונן בזה ולייצר יותר חמלה עצמית,
כן.
יותר הרגעה עצמית. ובהחלט נוכל אולי ככה בהמשך להיכנס יותר לנקודות הספציפיות האלה, כי באמת יש התגוונות מאוד מאוד גדולה בעבודה עם ילדים.
ויש לזה ממש אימפקט עצום, כלומר ילד שבוא נגיד ידע או ילמד מגיל מאוד צעיר שזה בסדר לטעות לפעמים, נניח, ולא לחשוש מתשובה לא נכונה או מדברים, את יודעת, מה שנקרא לזרוק איזושהי השערה מושכלת, גם אם היא לא נכונה, זה משהו שאם הוא באמת ילמד אותו מגיל צעיר, זה יחסוך לו או יעצב אותו בצורה, נקרא לזה, הרבה פחות בעייתית, כן? או מקשה, דברים שיהיה לו קשה אחר כך לקלף בבגרותו.
כמה אתה צודק. אנחנו יודעים מכל בחינה שהיא, שההתפתחות המוחית היא הכי מועצת והכי קובעת בגילאים הצעירים האלה. יש עדויות שהייתי אומרת שאפילו זה מפחיד לראות עד כמה. אז האפשרות שלנו כהורים למנף את הצמיחה הזאת היא כדי לטעת זרעים של סובלנות לעצמי, והתבוננות בעצמי, והיכולת לאיזושהי בקרה עצמית מיטיבה, אין הזדמנות יותר טובה מאשר בילדות. ונדמה לי שאין מספיק הערכה בתפיסה החינוכית היותר קונבנציונלית, אין מספיק הערכה לאיכויות האלה המיטיבות, וכמה הן יכולות לסייע לחנך בכיוון שאנחנו רוצים, גם אם המחיר הוא להוריד קצת את השוט. וזה דבר לחשוב עליו.
טוב, אז עד כאן לפחות למפגש הזה. יש לנו מפגש נוסף, שאם אתם מאזינים לנו עכשיו בהסקטים, אז תוכלו פשוט בלחיצת כפתור לעבור ישר אליו, ואנחנו נמשיך לדבר על הנושא הכל כך מרתק הזה באמת, המפגש הזה של מיינדפולנס עם ילדים. אבל בינתיים, שלב התרגול לפרק הזה. בבקשה, סמדר.
ניקח לנו כמה נשימות עמוקות, ניתן לכל המילים שדוברו ונשמעו ככה לגלוש מטה. נחזור ונאסוף את תשומת הלב אל הגוף. עם כל נשיפה נזמין את השרירים להרפות, לפנות מתוכם מתח. ניתן לגוף להתמסר לתמיכה שיש לו עכשיו, בין אם בישיבה, בין אם בשכיבה. נזכיר לעצמנו שאת הדקות הקרובות אנחנו בוחרים להקדיש למפגש עם מה שישנו, עם עצם ההוויה שלנו, מבלי להידרש לעשייה, פתרון בעיות, התקדמות מכאן לשם. ההפך הוא הנכון. את הדקות הבאות אנחנו רוצים לאגון בנשימה ובגוף. לתת לעצמנו להינשא על הגל הזה של הרגע הזה. נבחין במזג האוויר הפנימי כעת. לא רק בגוף, אלא גם בתודעה, בנפש. ואולי בשונה מהאוטומט, מבלי לנסות לשפר, לשדרג או לתקן, ככה זה עכשיו. אם יש עייפות או קוצר רוח, אי נחת או נחת, נסכים לתת לזה להיות ככה כפי שזה, בעוד אנחנו משיבים את מוקד תשומת הלב אל השאיפה הבאה, אל הנשיפה. אם נבחין שאנחנו שוב בתוך בליל של מחשבות, תכנונים, דאגות או טרדות, ממש עכשיו עם הנשיפה, ניתן להם להיפקע כמו בועות סבון, מבלי שננסה לעשות בהם סדר, מבלי לפתור. הנה השאיפה. הנה הנשיפה. נאספים מחדש אל התנועה הפשוטה והקצובה הזו. התרחבות ושקיעה. אולי בעקבות השיחה האחרונה עולים תכנים שקשורים להורות, למפגש עם הילדים, לדילמות שישנן. גם הם יכולים להיות איתנו. אבל מוקד תשומת הלב יישאר בנשימה. מתוך הסכמה להיות גם ממה שאיננו פתור. אולי עם אי הנחת שנלוות לאותן קצוות פתוחים, פינות לא סגורות. ולמרות זאת, אנחנו אוספים מחדש את תשומת הלב אל הנשימה. מאפשרים לה להינשא על הגלים האלה, כמו עלה, כמו עלה על מים. אנחנו מבחינים איפה תשומת הלב כעת. בתנועה עדינה משיבים אותה אל הנשימה והגוף. בלי לעשות עניין גדול אם היא נדדה או שקעה לה בסוגיה כזו או אחרת. אנחנו כבר מכירים את הטבע של התודעה, את ההרגלים שלה. נרענן את תשומת הלב לנשימה. נוכל לחדש את התנוחה. והדרגה להתחיל להניע את צפות הידיים והרגליים. ועם המצילות לפקוח את העיניים.
סמדר יהודה גזית, תודה רבה לך. והפרידה עכשיו לא תהיה ארוכה מדי, כי אנחנו מיד ניפגש פה בפרק נוסף על אותו הנושא כהרחבה. אז סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס במרחב הטיפולי, תודה רבה.
תודה רז, נתראה.
ממש עוד מעט. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו כאן שוב, אתם מוזמנים להזין לפרק הזה ולכל הפרקים האחרים בסדרת קשיבות, בעמוד כאן הסקטים, בכתובת www.kan.org.il/podcast, או ביישומון אפליקציה של כאן, או בכל אפליקציה יישומון הסקטים שחביב עליכם, איזה שבא לכם, אנחנו גם שם. נשתמע ממש עוד מעט, לי קוראים רז חסון, עד אז תרגישו טוב, תהיו במיינדפולנס ולהתראות.